כל חי אונליין, 93fm.co.il.
קצרים, ובכלל כל הגישה השתנתה, זאת אומרת היום המטרה היא אשפוז קצר, ולתת לבן אדם, בתוך בתי חולים יושבים ועדות של סל שיקום, בתוך בתי חולים.
זאת אומרת, גם כשבן אדם מאושפז, כבר מסתכלים?
מסתכלים איך הוא יוצא בעוד שבוע, שבועיים, חודש, איך הוא יוצא כבר בחוץ, ולא להישאר שם.
זאת אומרת שיש אמונה, לפי מה שאתה אומר, אתה מתאר פה מצב נורא אופטימי, שאתה אומר, יש אמונה שבית חולים הוא לא מקום להיות בו.
כן, הוא לא בית לחיים, הוא משהו ש... מעבר, בן אדם מסיבה כזו או אחרת היה צריך להגיע, מקבל את הטיפול שצריך, זה כמעט כמו בתי חולים, כמו כל בתי חולים בריאות.
בצורכי הגוף, כן.
בצורכי הגוף, ואז מקבל את ההמלצה, את הטיפול שצריך, ויוצא.
יש עוד סיבה שהיום ניתן לעשות את מה שפעם לא היה, זה רק עניין של תפיסה, אולי יש עוד איזה דברים אחרים, לא יודע, תרופות אולי שונות, משהו השתנה כאילו?
אני חושב שכל המערך, הדור החדש של התרופות, הוא בעצם השתנה, ויש הרבה פחות תופעות לוואי, הרבה בעבר היו רואים גם יותר טונוסרים נמוך, והיה גם היה יותר עייפות ויותר דברים. לא שהיום אין את זה, אבל היום אפשר לבוא היום לרופא, כמו רופא משפחה, מגיעים לרופא פסיכיאטר, אומרים את התופעות לוואי, הרופא בודק עוד מה אפשר לעשות, ויש הרבה יותר משחק, נקרא לזה, שאפשר לעשות, שבן אדם יוכל לחזור לקהילה, ולתפקד במקסימום שיכול.
אתה יודע שאתה אומר את הדבר הזה, סליחה שאני קוטע אותך, הרבה מאוד אנשים שואלים אותי את שאלת המיליון דולר, תגיד לי, אם אני אקח תרופות, מישהו ידע מזה? אז אני אומר לו, בוודאי, אם אתה תלך עם טישרט ותכתוב, אני לוקח ריספרדל, או אני לוקח זיפרקסה, או קלונקס, או ובן, או כל תרופה אחרת, או זפה, אז בוודאי שידעו. אבל אם לא, אז היום באמת אפשר, אנשים יכולים להתקיים עם תרופות אפילו משמעותיות, בלי שרואים עליהם את זה, מה שפעם בוודאי לא היה.
ממש ככה, אני חושב שאני כרכז תעסוקה, אני כמעט 3.5 שנים עובד עם מעסיקים, והרבה פעמים אני פוגש מעסיקים שאני משלב מתמודד שאני מלווה, אני משלב אותו בתוך העבודה, והמעסיק פונה אליי, הוא אומר לי, הוא מלווה בבריאות הנפש?
לא אומר, רואים עליו כלום.
לא רואים עליו כלום. אני שואל אותו, מה צריך לראות עליו? לא, אתה יודע. וזה ממש ככה. כי אנשים עדיין עוברים את השינוי, זאת אומרת, גם התרופות עוברות שינוי, גם הסטיגמה שנמצא אצל כל מי שלא מכיר את התחום של בריאות הנפש.
אבל עדיין אתה אומר שמעסיקים שואלים אותך שאלה כזאת, זאת אומרת שעדיין יש לאנשים ציפייה ואי קבלה שחייבים לראות עליו. אם הוא לוקח תרופות חייבים לראות עליו.
ממש ככה.
ואתה אומר שהדבר הזה עדיין קיים למרות שאין סיבה כי זה לא קיים.
נכון. זאת אומרת, יש אנשים, אני חושב, שבמצבים יותר תפקודים, שהם צריכים יותר ככה טיפול יותר משמעותי, אז רואים את זה בצורה כזו או אחרת, אבל אני חושב שהיום המגמה של הרופאים, והמגמה בכלל באופן כללי בבריאות, לתת את התרופה שבן אדם יוכל לחיות בקהילה, יוכל לתפקד בחוץ, ולא ילך כל הזמן עם טיקט שהוא מתמודד.
נפגע. אוקיי, יש לי משהו להגיד על קצה הלשון, אבל אני אגיד את זה אחרי שאנחנו ניתן לישראל קונופניצקי את ההזדמנות להגיד מה בעיניך, ואז אנחנו כמובן נפנה לשאלות של מאזינים, מה בעיניך השוני בין מערכת השיקום שהייתה פעם לבין מערכת השיקום שאתה חווה אותה היום ואתה מנהל אותה היום מהראייה שלך?
ישנו שוני מאוד 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 משמעותי במה שהיה בעבר למה שהיה היום. בעבר הייתה נטייה לומר, יש מערכת שיקומית שיודעת את העבודה שלה, בוא ניקח את הבן אדם ונתאים אותו למערכת השיקומית, סוג של מיטת סדום.
מי שקצר נעריך אותו, מי שארוך נקצר אותו, זה שיקום, אתה רוצה take it or leave it, זהו, זה שיקום. והיום?
אנחנו יודעים איך עושים את זה, אנחנו אנשי המקצוע, ובוא תן לנו לעשות את העבודה בעצם ולשקם אותך.
כן.
היום יש יותר הכוונה של להתאים את המערכת לבן אדם. יש איזה שם מקצועי, קוראים לזה שיקום רגיש תרבות, זה מילים נורא נורא נורא.
למה? למה? אני חושב שזה לא מילים, נורא. זה שיקום נגיש תרבות, זה נכון?
כן.
אני חושב שאיך שמטפלים באדם יהודי, או איך שמטפלים באדם שיש לו, למשל מנהגים אחרים, אדם מהאוכלוסייה הערבית, אני חושב שזה שונה. אני חושב שאיך שמטפלים באדם דתי או חרדי, או איך מטפלים באדם מהציבור הכללי, אני חושב שזה שונה.
בוודאי שזה שונה, ולכן אני חולק על המילים נגיש תרבות. זה בכלל כל השיקום. בלי זה אין בכלל שיקום. תיקח את הבן אדם ותקטים אותו למערכת מסוימת, לא שיקמת אותו.
אתה אומר...
אינדסת אותו.
אינדסת אותו, הבנתי. אתה אומר שכל השיקום, המציאות של שיקום זה לקחת את הבן אדם עצמו. אני רוצה לתת לך דוגמה מאוד מאוד יפה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה זה שיקום? זה אומר, בוא נאמר שבית נשרף. בא שמי ואומר, אוקיי, בוא נבדוק איזה מערכות נפגעו. אז מערכת החשמל נפגעה, מערכת המים לא נפגעה, מערכת הזאת נפגעה, הריצוף קיים, התקרה צריכה צבע. זאת אומרת, לוקחים את אותו בית ומשקמים את אותו בית. לא יצויר שצריכים להרוס את הבית ולבנות חדש, אז לא שיקמו את הבית, פשוט בנו בית חדש. אתה אומר שאם אנחנו לוקחים בן אדם ומנסים להדביק לו משהו אחר, לא שיקמנו אותו, פשוט הדבקנו לו משהו אחר, בנינו בית חדש.
בדיוק.
והיופי של השיקום היום שלוקחים את הבן אדם, את הבן אדם, אוקיי?
מנסים להחזיר אותו כמה שיותר למה שהוא היה לפני ההתפרצות של המחלה.
אוקיי, אז פה אני רוצה לעבור ליורם ולשאול אותו. תגיד לי יורם, דיברת קודם על אמונה גדולה בבן אדם. בוא ננסה להסביר למאזינים, אז מי הבן אדם שמאחורי המחלה? כי בחוויה שלי אנשים תופסים אדם חולה ככל ההוויה שלו חולה, כאילו כבר לא רואים שם בן אדם, רואים שם רק מחלה. אז איך הרב שמואל ואתה האמנתם, ובכוח זה הבאתם אנשים למקום אחר, מה האמנתם? האמונה הזאת מאוד מאוד חשובה, מה האמנתם?
האמנו שבעצם, אני לא יודע עד כמה אפשר לומר כזה דבר פה ברדיו, אבל אפשר לומר, כל אדם יש לו גם צד בריא וגם צד חולה. כמו שאומרים, יצר
למה
טוב,
אפשר להגיד?
יצר רע. יש כאלה שפחדים לדבר על זה.
אתה לא שמעת את התוכניות שלי, פה לא פוחדים להגיד שום דבר. אין בן אדם שאין לו שריטה.
אין אדם שאין לו, בא משהו חולה, חייב להיות כזה דבר.
יורם, אני חייב עוד פעם לעצור אותך. לפני שבועיים ישבו פה שתי נשים נפלאות שאינן רואות, ודיברנו על להתחתן עם אישה שאינה רואה או עם גבר שאינו רואה. ודיברנו על להתחתן עם בעלי מומים. והם אמרו, מה זאת אומרת? יש בן אדם שיש לו מום נראה לעין, ויש בן אדם שיש לו מום שאינו נראה לעין. אז אנחנו רואים עלינו את המום, כי אנחנו עיוורים. אבל את המום של הבן אדם הרואה, לא רואים. אז אם עדיף לך להתחתן עם אחד שאתה יודע, זה המום שלו, וזאת הבעיה שלו, או שאתה מעדיף להתחתן עם בן אדם שהגוף שלו מושלם, אבל המידות שלו מושחתות, או משהו בסגנון הזה. אז בוא, אנחנו יודעים שכן, לכל בן אדם יש צד בריא וצד חולה, ולא פוחדים לדבר על זה ברדיו.
וכשהתחלנו הרבה בחלק היותר מבצעי לקחת אנשים ולהכניס אותם למעגל העבודה בשיקום אצלנו במפעל, ולאט לאט גם אחר כך העזנו לצאת עם, לא עם כולם, עם בודדים ככה החוצה, לראות איך הם יתפקדו בחוץ, כי באמת האמנו וראינו את זה, כי ידענו שמחלת נפש, שקוראים לה מחלת נפש, זה חלק מבן אדם ויש לו עוד הרבה דברים אחרים שאפשר להשתמש בהם. ואחרי שעשינו את המבצעים שלנו, ראינו את זה מהר מאוד, איך שאדם שנותנים בו אמון, מעריכים אותו ומכירים אותו ונותנים לו את כל הגיבוי, לא, אני כל הזמן אדגיש שזה לא בצורה מרחמת, אלא בצורה מכובדת מאוד, הוא ממש מתקדם למקום שבו הוא שייך לב, לאישיות שלו, לאיפה שהוא באמת יכול.
אני רוצה אבל להתעקש איתך לנקודה הזאת, ושלושתכם יכולים לענות לי על זה, כל אחד בהיבט שלו. אני שואל, למה אדם שלדוגמה חיגר, צולע באוזן אחת, ברגל אחת, כן? אמרתי צולע באוזן אחת כי התכוונתי לא שומע באוזן אחת, כן? אבל למה אדם צולע, אתה לא עוטף את כל הבן אדם הזה, וואו, הוא צולע. אתה אומר נכון, יכול להיות שהוא צולע, אבל הוא אדם טוב, עם לב טוב, עם מחשבות טובות, יכול להיות גאון פיננסי, היה לו מזמן כתבות בכל העיתונות החרדית, כנראה פולו-אפ מעיתונות אחרת, על אדם שהוא נמוך קומה, והוא מיליונר, והוא הגיע לכל יעד שהוא הציב לעצמו בחיים, בלי רחמים ובלי עניינים. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים עם אדם נפגע נפש, אנחנו הופכים את כל הבן אדם הזה לטוטלוס, לבן אדם שהוא אוטוסרוויס, בן אדם שהוא לא ראוי לכלום. למה זה ככה? למה במחלת נפש אתה כאילו אומר, וואו, כל הבן אדם הזה הוא, הוא לא בן אדם, כן? ובמחלה גופנית זה לא ככה. איפה הבאג של הציבור שלנו? איפה הבאג? איפה הטעות של האנשים?
אני חושב שחושבים האנשים שזה משהו בשכל פגום, כמו שאומרים, נגיד זה אדם שנולד עם פיגור קשה או משהו.
יפה.
שלא מבינים בעצם שיש פה איזה בן אדם, לא איזה בן אדם, ממש בן אדם.
שלא סובל מפיגור.
שלא סובל מפיגור.
ואין לו שום בעיה של אינטליגנציה.
כן, הכל כמונו, ואפילו יותר מאיתנו. אני חייב לומר שהם הרבה פעמים בוחנים אותנו, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים לבחון אחרים. אני חייב לומר את זה. גם מצד הסבל שהיה להם. לפעמים אני יושב מול בן אדם, אני ממש מתבייש לדבר איתו, בגלל שרמת האינטליגנציה שלו, ואני לא מתבייש לומר את זה, היא הרבה יותר גבוהה ממני. וכמובן שכשאתה מדבר עם כזה בן אדם, אתה יודע להעריך אותו, תקף ומיד, איך אומרים, כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, זה פועל מיד, כי הוא יודע שאתה יושב מולו, ולא מגדיר אותו כאיזה מספר, תעודת זהות שסובל מאלף בית ג', אלא עומד מוכר בן אדם שיש לו את הבעיה הזאת, אבל אתה רואה את כל הצדדים האחרים שהם מדהימים.
אפילו אתה יודע שבסימנטיקה פעם אני זוכר שהיו קוראים לשם חולי נפש. אני זוכר שפעם אפילו היו אומרים, זה סכיזופרן זה. מה זה סכיזופרן? זה כאילו כל הבן אדם, כל מה שיש בו זה סכיזופרניה. אתה רצית להעיר משהו ישראל?
כן, רציתי להגיד עוד היבט. כשיש מחלה גופנית שנראית לעין, לאנשים קל להזדהות ולהנגיש את הסביבה על הבן אדם, ומתמקדים יותר בקטע פרקטי. הוא לא אשם, נשבר לו הרגל, הוא לא אשם, הוא לא רואה, וזה. במחלה נפשית לפעמים יש גם טרוניה על הבן אדם, מצד המשפחה, מצד הסובבים, למה הוא מתעצל, הוא כל היום יושן, או שיפסיק כבר לרחם על עצמו.
זאת אומרת, אנשים, אתה אומר שפחות מבינים את המחלה, וממילא מפרשים אותה לא נכון?
מפרשים אותה לא נכון, ולכן בעצם מייחסים לו תכונות שליליות שלא קיימות אצלו.
אוקיי.
כי הם לא יכולים לפרש נכון את המצב שלו.
אוקיי, טוב, אתה רצית גם להגיד משהו בעניין הזה? כי אנחנו צריכים לדבר על שיקום עוד, כן? כן, אתה, מה, אתה קצת...
אני חושב שבגישת הכוחות, בגישת הכוחות, הם שמים את הבן אדם, יש את המחלה ויש את העני. ובעבר הסטיגמה הייתה מאוד, הבן אדם זה המחלה, אני, האישיות שלו, הזהות שלו,
לא
זה קיים. משהו מאוד קטן, אולי 10%, אולי פחות, ואני חושב שבגישת הכוחות היום, שזה משהו ששונה מבעבר.
שזה היום התפיסה הרווחת.
ממש,
בשיקום. אני אתן שתי מילים על מה זה גישת הכוחות, שגם הקהל יבין, כי זה קצת מילה.
גישת הכוחות זה בעצם להאמין ביכולות של הבן אדם, בכישורים שלו, ואיתם לעבוד. כי אם נרצה לעבוד, לפי גישת הכוחות, אם נרצה לעבוד עם הקשיים של הבן אדם, עם מה שלא טוב לו, עם מה שלא מוצלח לו, אז אי אפשר להתקדם לשום דבר. גישת הכוחות באה ואומרת, תלמד מה יש לך, במה אתה אוהב לעשות, מה עשית בעבר והיה מוצלח, ואת זה תנסה להעתיק למקומות נוספים, אם זה בתעסוקה, אם זה בבית, אם זה במשפחה, ותעצים, וזה המילה, תעצים את היכולות שלך. והגישת הכוחות באה ואומרת, אם המחלה הייתה פעם בכל, כביכול, זה היה 90% ממך, 10% זה היה האישיות שלך, הגישת הכוחות באה ואומרת, להחליף את העיגול, שהאני, הזהות שלך, האישיות שלך, תהיה הרבה יותר גדולה, המחלה תהיה חלק ממך, היא לא יכולה להיעלם, אבל שהיא תהיה חלק קטן, שהיא לא תתפוס אותך במהלך כל היום, שהיא תתפוס אותך בזמנים מסוימים, שלא תפריע לך, שלא תנהל אותך, אולי זה המילה.
אוקיי. טוב, אז אנחנו שומעים את הדברים האלה, ואני לא שם לב לשעון מרוב שהדיון הזה מרתק. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ומיד, מיד אנחנו שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. ילדים, הצבתם כבר כרזת ניקיון משלכם? אנחנו רוצים לראות אותה. חייגו עכשיו ל-1-900-52-92-93, השאירו לנו פרטים מדויקים, ואולי נציג רדיו קול חי יפתיע אתכם בבית עם אופני הרים במתנה. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
שלכם.
הסוכרת שלכם. מה עם הזכויות שלכם?
שלכם.
בואו לקבל עשרות אלפי שקלים ממומחי שלכם. חייגו עכשיו.
03-800-2000, מה ששלכם. שלכם. שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בכל דקה בעולם מתבולל יהודי. 30 אלף בנות יהודיות בכפרים ערביים. 150 כתות מיסיון בישראל. בוא להיות דובר ויועץ במחלקה לזהות והסברה יהודית. ידע מקיף ומקצועי שיאפשר לך להשתלב במערך ההסברה, התבוללות, כתות, מיסיון ועוד. לפרטים והרשמה 073-2345-801.
שערי הלכה ומשפט, המרכז ללימודים תורניים גבוהים.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינר יון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם בחירי המרצים בהשתתפות הרב אורי זוהר והרבנים דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא, צבי אלי בן צור ואהרון לוי. הסמינר יון מיועד להורים והתקיים בפרשת שלח מיום חמישי י"ז סיוון עד מוצאי שבת במלון בעלי בדבריה. לפרטים חייגו כעת 1-800-800-750. ערכים.
קיץ בסניפי פנדור. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי פנדור ותענו מדלתות הפנים הטובות והיפות ביותר בישראל, עכשיו בתנאים מיוחדים. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
גם השנה בחרו עבורכם ברוג הנופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת.
כאן יוסי גרז, מנכ"ל רוג הנופש כהלכה. כמו תמיד, אנחנו נדאג לפרטים הקטנים כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת.
תצטרפו גם אתם. לפרטים 072-235-4444. יש קולות שאי אפשר לשכוח. תחרות ילדי הפלא הבלתי נשכחת חוזרת בעונה חדשה ומרגשת. להשתתפות חייגו 1-952-9293, שלוחה 5, כל הנערים. במוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש ב-11, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לשני יהודים. הרב הביתה.
Ich wollte את השיר שלנו שכמעט נדם, נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט נאובה התבוננת מקומו ואיננו איננו בכי אמונה חכי עוד רגע עוד מעט הנה הוא בא מנחם לכי תהרי השמי קולך פתחי עינייך
אז אני מקרים, שבנו עליכם עם איזה שיר יפה, איזה מילים של עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה שמצטרפת לנקודות, ואנחנו נמצאים היום בשידור מאוד מיוחד מבחינתי, ככה באמת גם שידור מאוד 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 עמוק וגם מאוד ככה מזכיר את היסודות שעליהם בעתכם יושב של אמונה בכל אדם, ועם האמונה הזאת להדביק את הבן אדם באמונה שהוא יכול להדביק. ואנחנו מדברים על הנושא של השיקום, ואיתנו יושבים היום אחד ממייסדי בית חם, יורם מרדכי, ואיתו יש לנו את ישראל קונופניצקי ואלי ימיני שהוא רכז תעסוקה וסטודנט לעבודה סוציאלית שעוד מעט ככה בעזרת השם מסיים. ואנחנו רוצים להמשיך לעסוק בנושא הזה של השיקום, ויש לנו שיחת טלפון, והמאזינים שלנו היקרים תמיד לפני הכל. לילה טוב. לילה טוב למי?
הלו?
שלום וברכה.
שלום, מדברת דינה חזן. רציתי פשוט להגיד שאני שומעת עכשיו את השידור, וזה די מרגש לשמוע את, את מה שנאמר שם. וגם לומר שאני באדם מתמודד, ואני נעזרת בבית חם, ובעצם להודות לפני כל מי ששומע, ואני מקווה שיש הרבה ששומעים. ולגבי אותה מתמודדת שהתקשרה, למרות שהיא בעצם מרגישה לבד ואין לה למי לפנות, אז גם לה וגם לעוד הרבה מתמודדות שבעצם באמת לחפש את תמיד לחפש את הבן אדם שיכול בעצם האישה שיכולה בעצם להאמין בה שבאמת כאילו יכולה להתמודד ולצאת ממה שקורה איתה ולא לוותר, פשוט לא לוותר, לנסות למצוא את ה את הבן אדם הנכון שיוכל לעזור, ואפשר למצוא את זה בבית חם ועוד מקומות, אבל פשוט לא לוותר.
יפה, איזה מילים יפות, את נשמעת באמת בצורה מעוררת השראה, ואני שואל את עצמי, אם תסכימי לשתף אותנו, איך הגעת למצב הטוב הזה, ומאיפה היית, או שככה, בוא תשתפי אותנו קצת.
אני אגיד לך מה, אני, את האמת שלא חשבתי להיחשף, אני מקווה שלא שם שלי, אבל בכל מקרה, אני כבר, אם כבר התחלתי.
אם אני לא זוכר, אף אחד לא זוכר. תראה, בשעה כזאת יש לנו מאות אלפי מאזינים, וכל אותם מאות...
את האמת כבר לא אכפת לי, אם זה יעזור אפילו לאותה אחת תסנת שהזדהיתי עם מה שהיא אמרה לגבי זה שבאמת היא מתמודדת ואף אחד לא רואה בעצם מה עובר עליה, ולפעמים לאותה שהתקשרו ידעו בעצם קצת מה קורה איתה, וזה כבר יכול לעזור לה ולעומם אותה, אז זה גם מה שנותר לי בעצם את ה... כאילו את הרצון להתפשר, אז עוד הפעם אני אומרת לה שתנסה למצוא מישהי או לא יודעת מה בכל מערכת השיקום שבעצם אני נמצא מאוד על בית חם, כי היום קמים כל כך הרבה מרפאות וכל כך הרבה אנשים שרק לומדים וכבר אומרים לעצמם כאילו שהם יכולים לעזור בשנייה, אבל זה לא תמיד ככה, אז
זה תמיד לא ככה.
זה לא ככה. זה לא ככה, כי אין בבון אחד. זה משהו שצריך לעבור תהליך, וזה לפעמים זה לוקח זמן, אבל אם יש באמת, כמו שרב ירון מרדכי אמר, שיש בן אדם שמאמין בך, אז בעצם אפשר לתת מזה, אפילו לתת מזה. אבל זה לוקח קצת זמן.
יפה, יפה, ישר כוח שעלית לשידור. תאמיני לי שאת יודעת, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל לנהל את בית חם על כל 270 עובדיו ועשרות המיליונים שאנחנו מנהלים בשנה. זה לא פשוט. הנה אני מחר נוסע שוב לארצות הברית להביא כסף בכדי שנוכל לעזור לעוד ועוד אנשים, ובכל מקרה לא קל לנו. וכשעולה...
אני חושבת שזה לא קל, אבל אני אגיד לך מה, בסופו של דבר הדבר שמייצג את ה... ויכול בעצם לעזור, זה מה שהמטופלים, המטפלים בעצם נותנים למטופלים, גם ביחס וגם ב... יש נכון הרבה במקצועיות, אבל ברגע שמנחים שמישהו אחראי בעצם על כל הארגון, הוא בעצם מדריך את האנשים לתת הרבה מעבר, זה בעצם זה מה שעובד בעצם.
נכון.
יכול להיות המון כסף והמון דברים והמון אנשים, המון מטפלים שהם בעצם מקצועיים ברמה הכי זה, אבל לא תמיד הם מוצאים את איך בעצם לגשת לבן אדם, והבן אדם לא קונה את זה, אז מה שלא יעשו, אבל אם באמת תהיה הדרכה טובה לתת הרבה מעבר ש... שבעצם זה כמו שהאישה הזאת אמרה, היחס בקטנה, בדברים האלה, זה משהו שבעצם יכול, והאמון שהוא ייתן בבן אדם, בעצם שאפילו שהוא ככה והוא מתמודד והוא נופל מיליון פעם, בעצם הוא ייתן את האמון, אז זה דבר שיכול להקים ויכול להיות הרבה.
יפה. אז אני ככה רציתי לומר שאחד הדברים שנותנים לי את הכוחות בעבודה הקשה שלי, ואני מאמין גם אצל יורם ואצל אנשים האחרים, זה באמת לראות את התוצאות היפות ולשמוע שיחת טלפון כזאת כל כך מכבדת, כל כך מחממת, שבא בן אדם שאומר אני נעזר.
את שאלת באמת בהתחלה עם איך זה התחיל, אז באמת אני עברתי כל כך הרבה מטפלות וכל כך הרבה כל מיני מקומות שבעצם כביכול ניסו לעזור, אבל בעצם היה חסר שם המון לב, אולי היה מקצועיות אבל לא היה את הלב. ומה שקרה שבעצם מי שהגיע לי את המספר של בית חם לפני 4 שנים, הייתי במצב ממש דיכאון שלא יכולתי, היום אני כבר לא במצב הזה, אז אני יכולה להגיד את זה. ואז בעצם הגעתי לבית חיים, ומשם בעצם רץ הכל, גם הביטוח לאומי, שבעצם אפשרות לסל שיקום, ומה שקיבלתי מכל הדבר הזה, וגם טיפול שבעצם הוא מאוד מאוד עזר לי, ולכל המשפחה ולילדים, והיום אנחנו נמצאים ממש במקום אחר.
יפה, יופי, תודה שעלית לשידור, שבעזרת השם ימשיך הכל להיות בסדר. באמת שיחה כזאת מתוקה בתוך הלילה, בתוך שעה כזאת, אני מאמין שגם המאזינים שומעים את הלב שלך ואת האמירות הכנות שלך.
אם זה באמת יעזור לאנשים לקום, לקבל כוח, ללכת ולוותר, למצוא את הבן אדם שבאמת יכול להתחיל ולתת להם את המענה, כמובן גם המקצועי, אבל בעצם את מה שמחפשים, אז זה יהיה שווה את זה.
תודה שעלית לשידור, תודה בשם כולנו פה.
תודה לכם.
שלום שלום. טוב, אנחנו אחרי השיחה הזאת, פה אני רואה נפנופי ידיים של הצוות שבטח היה חלק מהתהליך של ההצלחה הזאת, וכמובן כל ההצלחה כזאת מרגשת את כולנו. בסך הכל יושבים פה אנשים שבונים אנשים, וזה שכר עצום וסיפוק גדול לקבל שיחת טלפון כזאת. טוב. בואו אנחנו נעבור לפני הנושא הבא, כי יש פה אישה שממתינה כבר הרבה זמן, ואני מתנצל עם שאלה על המסך. שאלה קשה. אישה עם 6 ילדים, שבעלה חולה בסכיזופרניה. היא עזבה את הבית, והוא לא מוכן ללכת לטיפול. והיא שואלת, האם לוותר על החיים הללו איתו? שאלה מאוד 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 קשה, בית, 6 ילדים, בעל חולה בסכיזופרניה, שהיא מחלה שהיא יכולה להיות מאוד לא פשוטה, ולהתנהג בצורה מאוד שמכבידה על החיים, במיוחד אם היא לא מטופלת. אם היא מטופלת סכיזופרניה, אפשר לא להרגיש אותה בכלל, ואם היא לא מטופלת, היא יכולה להתנהג בצורה מאוד קשה. אז השאלה האם לוותר על החיים הללו איתו? נו, מי יכול להגיד לאישה שסובלת אם להמשיך או לא? בבקשה יורם. יש לך הרבה מאוד ניסיון, ואני בטוח שגם הניסיון שלך, אם אתה יודע שאתה חושב על כל ההיבטים, מי יכול להגיד כך או כך, אבל בוא נשמע מה אתה אומר.
קודם כל אני חושב שכדאי לעשות את כל המאמצים דרך גורמים, אנשים, אם הם שייכים למגזר מסוים, חרדי למשל, לפנות גם לרבנים שילבו את התהליך הזה, ולעשות את המאמצים שהוא כן יגיע בסופו של דבר לטיפול, אבל צריך להפעיל את האנשים הנכונים, כי ברגע שאדם מסוים עובד ולא בצורה נכונה, נגיד כשהוא מגיע ופוגש את הבן אדם, הוא מגיע אליו הביתה או שמזמין אותו לאיזשהו מקום, הוא חייב מאוד להצליח במפגש הראשון, לעורר את האמון באדם הזה, שהוא יעורר, זאת אומרת, אנחנו נעורר את האמון בנו, כשמדברים איתו, ואז אם זה מתקדם, אחר כך הדרך היא בעצם יותר קלה, היא ארוכה, אבל היא קלה יותר.
אז למעשה מה שאתה אומר, שכשהיא אומרת, הוא לא מוכן ללכת לטיפול, אתה אומר שיכול להיות שהוא לא פגש את האדם הנכון, שהצליח בפגישה הראשונה, להסביר לו למה כדאי לו ללכת לטיפול.
נכון. אפילו יותר מזה, נגיד שהלכנו למפגש הראשון, ושזה לא הלך טוב, עם כל המקצועיות שלה, אנחנו מתעסקים עם זה הרבה שנים, אסור לנו לעשות עוד ניסיון ועוד ניסיון, כי זה מלא את הבן אדם, זה יכול לבנות את המחסום לפעם הבאה שהאדם ירצה אולי לפנות במצבים יותר קשים. ואם האדם בכל זאת לא מוכן לשתף פעולה אחרי הכל, ראוי שהם ישאלו אדם מוסמך, אם זה במגזר החרדי, אז אתה מתרחם שיפסוק להם. אם להמשיך כך או אחרת, אבל...
אתה רואה במילים הקצרות שהאישה הזאת כתבה, שהיא סובלת מאוד, היא הייתה על הטלפון והיא דיברה איתנו, היא לא רוצה ללכת לשידור, אבל היא העבירה את השאלה בכתב, והיא כותב, האם לוותר, יש פה ויתור, אישה עם 6 ילדים, 6 ילדים, לוותר על החיים הללו איתו, מצד שני, אתה רואה שיש פה גם גבר, שלא מוכן בשום אופן ללכת לטיפול, ואם הוא לא מוכן ללכת לטיפול, והוא מוכן לאבד את אשתו ואת 6 ילדיו, אז מה אנחנו צריכים להבין מזה? שמה?
שאין הרבה מה לעשות, אבל שוב, עד שלומר את המילים אין הרבה מה לעשות, אנחנו כן סומכים על מה שהאישה פה כותבת ואומרת, אבל עדיין צריך לבדוק עד איפה שידנו מגעת, עד כמה שאפשר, בלי להלעות אף אחד, לא להמשיך את התהליך ולעשות אותו סתם ארוך, כמובן, אבל לעשות עדיין, יש לנו צוות מאוד מאוד טוב אצלנו בבית חם, שיכול לבחון את זה, ואם הוא יראה שזה בלתי אפשרי, אז ודאי שהוא יגיד שזה בלתי אפשרי, ואם זה אפשרי, אז הוא יעשה כל מאמץ, ואז נבדוק הלאה, אבל צריך לבדוק, כשאומרים שהוא לא רוצה, ייתכן מאוד שפעם הוא לקח טיפול, והוא יתאכזב, ייתכן שמישהו יפנה אותו לגורם מסוים, שלא נתן לו מענה, צריך לבדוק את הדברים.
טוב, נכון, תראה, זו באמת שאלה קשה, כשמדברים עם בן אדם ברדיו, או לא ברדיו, כשמדברים עם בן אדם יותר קל לשמוע איפה הוא אוחז בחיים, כמה תקווה הוא עוד נותן, כמה הוא מיואש, כמה הוא כבר, בוא נאמר, לפני שהוא שואל אותך החליט ורק רוצה שאתה תיתן לו את ה, בוא נקרא לזה, את האישור לצעד שהוא רוצה לעשות, אז... לכן מאוד 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 קשה לענות לבן אדם תשובה כזאת מעל גלי היתר, אבל בכל זאת בוא נראה אולי אלי לך יש איזשהו כיוון.
אני חושב שככה לפני שבאמת ניגשים לשאלה הקשה שלה, שווה באמת קודם אולי לבדוק בצורה קצת יותר מערכתית במשפחה מה קורה שם. כי גירושין זה משהו שהוא ככה... יותר דרמטי ויותר קשה, והיא שאלה באמת שצריכה להישאל באמת הרבה פעמים בסוף, אבל באמת תלוי לפי כל מקרה. אבל הרבה פעמים כשמסתכלים בצורה מערכתית יותר, בצורה שיושבים עם המשפחה ובדווקא לא עם האבא, שהוא מאובחן עם סכיזופרניה, אפשר אולי דרך האישה או עם אחד הילדים הבוגרים להבין מה קורה שם. ודרך זה להגיע בעצם להבין איפה האבא נמצא. זאת אומרת, ולא לשפוט אותו ולהגיד, הוא סרבן טיפול, למרות שזה לא נאמר פה.
לא, אבל... לא, זה נאמר. הוא לא מוכן ללכת לטיפול.
כן, אבל...
יש פה רק, זה כתוב בהווה, הוא לא מוכן ללכת, היא לא כותבת מה הוא כבר כן עשה, וכמה הוא הלך, וכמה הוא נשרף בטיפול, ולמה נכון. הוא לא מוכן ללכת, כי אולי הוא כבר הלך והלך והלך, וראה שכלום לא עוזר לו, אז הוא כבר לא רוצה ללכת לטיפול.
נכון, זה באמת כמו שאמרו פה, זה לפעמים יושב על סיבות כאלה ואחרות, למה הוא באמת כיום לא מוכן ללכת, אבל יכול להיות ששווה ללכת לטיפול, דווקא המשפחה, לא כי להם יש בעיה, או לא יש בעיה, זה לא המקום הזה, אלא זה במקום קצת להבין את הבריאה המשפחתית יותר, בריאה רחבה, איפה הדברים עומדים, ומה התפקידים של כל אחד בבית.
אולי לעזור להם לדעת איך להתמודד עם המציאות שנכפתה עליהם, ושהאדם לא רוצה ללכת לטיפול. טוב, אני חושב שאנחנו, כן יורם, עוד משהו?
נקודה אחת, אני חייב לומר שבמהלך כל השנים האלה, היו מקרים שכן, לצערי, אמרנו יחד עם רבנים כמובן וכולי, שהבית לא יכול להמשיך בצורה הזאת, עד שבעצם בדינו במאת האחוזים שאין מה לעשות במקרה הזה, היו מקרים והיו גם מקרים שלא.
אם כי היא כן רשמה לוותר, זאת אומרת, היא כן רוצה איכשהו לראות איך אפשר להמשיך את זה.
כי היא רואה בהפסקת החיים האלה ויתור.
ויתור, אז אני הייתי רואה מהשאלה
בעצם. אבל אתה יודע שזה לא אומר, כי יכול להיות שהיא פשוט לא מצאה מילה אחרת.
כן, נכון, אבל אני מתייחס למה שרשום. כאילו מה שאני רואה פה, בואו תעזרו לי איך אני מבית בעלי לטיפול. ככה אני קורא את השאלה הזאת.
כן, אז טוב, יש לך את המערכת של ביתך ואנשים נפלאים, ובואי תפני אלינו ישירות ב-1599-510-550, 1599-510-550, לאחד מהסניפים של ביתך. בעזרת השם מקווה שנמצא שם את הבן אדם הנכון והמתאים שיוכל לעזור לך, ואנחנו חוזרים לנושא שלנו, ואני רוצה לשאול אתכם שוב שאלה קשה, האמת היא שאני ממש נהנה מהתוכנית הזאת, כי אני יושב סוף סוף ככה כמנכ"ל מול הצוות שלי, ויכול לשאול אותם שאלות קשות. אז אני שואל שאלה אתכם. אתם מדברים על כך שאמונת המטפל במטופל ובי יכולותיו. היכולת להסתכל על מטופל, על חולה כאל אדם, ורק אחר כך אל המגבלה שלו או אל המחלה שלו, זה למעשה מה שיש לכם בארסנל שלכם. עם זה אתם עובדים, זה הכלי העבודה שלכם. אבל אני רוצה לשאול אתכם ככה, באמת, תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי, אתם באמת מאמינים באנשים שאתם עובדים איתם? או שקורה לפעמים ש... בוא נה, תדע, עליות ירידות, עליות ירידות, עליות ירידות, עליות ירידות. ככה שנים, 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 שנים. נו, למי? בוא, כאילו, עד מתי אתה תאמין בבן אדם? יורם, אתה ראשון.
אחרי כל כך הרבה שנים במערכת, ושרואים אנשים שהתקדמו לאן שהתקדמו, ולא מעט, אנחנו, מי שבכלל מתעסק בתחום הזה, הוא צריך לדעת שיש המון עליות וירידות. וכל העניין הוא בעצם, כמו שאמר מקודם אלי, את מה להפוך לדומיננטי ואת מה להפוך ללא דומיננטי. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים בחלק היותר חזק של הבן אדם, האישיות שלו, האני שלו, ואם זה מתקדמים ומלמדים אותו, והוא לומד מהר מאוד לבד, לא מהר מדי, אבל הוא לומד, שבעצם יש מישהו שמסתכל גם על הצדדים החזקים שלו, והוא מתקדם איתנו בצורה מאוד מאוד בטוחה, אז אתה רואה שהוא כן מתקדם, וזה לא אחד ולא שניים, וכמו שאמרת, אלפים, זאת אומרת, הבית חם היום מעסיק.
היום מעל אלף, אבל בהיסטוריה שלו עשרות אלפים היו.
וכמה שהובחנו בדרך, ושלחנו אותם למקומות מתאימים, אנחנו רואים היום את התוצאה, זאת אומרת, בתוצאה אפשר לומר, אחרי כל כך הרבה שנים, גם בעצם הרב שמואל מונק יכול לומר, שאנשים שחשבו ואמרו לו, ממש אין מה לעשות עם האדם הזה, ואמרו לנו את זה ככה בריש גלי, ואפילו אנשים מוסמכים מאוד, וכשאנחנו למשרד הבריאות ואנחנו שרוצים להקים את הפרויקט הזה שנקרא בית חם תעסוקה בקהילה, אנחנו פשוט, אפילו שהגשנו פרויקט מסודר, היינו נראים מאוד הזויים כלפי המערכת, ובעצם כשהתחלנו וראינו את התנופה שזה התחיל ושזה התקדם, אז בעצם זה נתן לנו המון כוח גם כן להיות יותר בטוחים במה שאנחנו עושים. כשאדם מתקדם עם תהליך, אז אפילו אם יש לו איזה ספק קטן, ספק קל, שמאוד יכול להשפיע בתהליך שהוא עושה, אבל כשהוא רואה שזה מתקדם, הספקות האלה מתגמדים, אז בעצם הוא יכול לקדם את התהליך הרבה.
זאת אומרת שאתה, מה שחלק ממה שנותן לך היום את הכוחות, זה כמות האנשים שאיתה מצלחת בשיטה. אתה אומר, יכולים כל העולם לא להאמין בשיטה, אבל אני, עם אהבת האדם שלי, עם זה שאני מדביק את הבן אדם באמונה הבלתי מעוררת, שאני מאמין בו, אתה אומר, זה מה שנותן לך את הכוחות, כי אתה רואה שזה עובד.
כן.
ישראל.
בעצם הוא אומר שהשיטה שלו עבדה עליו גם.
זאת אומרת, גם הוא, אתה אומר שהוא ניסה והוא השתכנע שזה עובד, כי הוא ראה שזה עובד.
כן.
אוקיי. טוב.
כי הוא אין לי בזה.
אני חייב לומר שהתחלנו במספר של 27 איש, אבא זוכר את זה, הרב שמואל מונק. תקף, אחרי חודש, היינו ל-45, 105, זה התחיל לטפס, כאשר היינו צריכים לרוץ מעל מהירות הכל. עד ששם במשרד הבריאות אמרנו, רגע, תעצרו, אנחנו נתנו תקציב מסוים עד גבול מסוים, אבל כשהם ראו את כל העבודה, אז הם נתנו תקציב ארוך טווח לכל הסיפור הזה.
ועדיין הם יכולים לפתוח את הכיסות קצת.
כי זה חוסך המון המון.
ואז מה אתה אומר ישראל, אלי?
אני חושב שזה גם מעגל. אנחנו, אם אנחנו מאמינים בבן אדם, אז הוא מצליח. ואנחנו צריכים להאמין בבן אדם. וככל שאנחנו מאמינים בבן אדם, זה הולך. אז יכול להיות שבאמת בשלב התחלתי, אנחנו לא נאמין שהוא יכול לעבוד 8 שעות. נאמין שהוא יכול 4 שעות. אבל בזה נאמין. וגם הוא יאמין בזה.
תגיד לי, אם אתה לא מאמין באמת, אתה רק מראה לו שאתה מאמין. זה גם עובד?
אוקיי. אני חושב ש... אם זה לא משהו שהוא מותאם עבורו, לקוחות שלו, זה לא ילך.
לא, לא, אני שואל שאלה אחרת.
אני מאמין.
אם אתה מאמין, ישראל הבין אותנו וישראל רוצה לענות.
אני אענה על זה רגע.
נו?
דבר ראשון...
התקלתי אותך, ישראל.
לא, אין כזה דבר לא מאמין. כל אחד מאיתנו יכול, גם אם מאוד 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 קשה לו, והקושי הוא אמיתי, אנחנו לא באים חייל לזלזל. זה שאני מאמין בן אדם, זה לא אומר שאני, זה לא אומר שאני אומר שהוא ממציא קושי, או שהוא מזייף איזשהו כאב או מחשבה. באמת קשה לו. באמת. הוא סובל באמת, והוא גם יכול. אין אחד שלא יכול. אני מסתכל על זה מזה בטיפה אחרת, ויסלח לי אלי, יש מספיק שריחמו עליו וויתרו עליו כל החיים. וזה מה שגרם לו להגיע למצב הזה.
ואתה אומר, עכשיו הוא פוגש בן אדם, שלא מרחם עליו, ומאמין בו.
ודורש ממנו, כי תחת שאני מרחם עליו, אני רק גורם לו, הנה עוד פעם מרחמים עליי, אני לא שווה כלום.
איך אמר אולמרט? הרחמים האלה זה לא תוכנית עבודה, והלקאה עצמית זה לא תוכנית עבודה. תוכנית עבודה זה לעשות תוכנית.
זה תוכנית חיסה.
בדיוק. מכל הרחמים המדומים האלה לא קורה כלום. אתה רוצה להוסיף משהו, אלי?
אני חושב גם כשאנחנו, נגיד, משלבים מישהו בתעסוקה, והוא בפגישה הראשונה הוא מספר על זה שהוא בחצי שנה, שנה, או קודם, או אפילו הרבה יותר, ישן בבקרים, ואנחנו באים ואומרים לו, יש לנו מחר עבודה עבורך, העבודה מתחילה בשעה 9 בבוקר.
הוא שואל מה זה 9 בבוקר?
הוא מסתכל עלינו, והוא אומר, אתם לא רצינים, אתם לא, מה זה סל שיקום פה? אתם רוצים לעזור לי, נכון? איך 9 בבוקר?
9 יש רק בערב.
אבל אנחנו...
9 יש רק בערב.
אבל אנחנו מתאימים את זה.
אני רואה ששתיים בלילה כזה התחיל להשפיע עליך, ישראל.
קצת מאוחר, אבל התחיל.
אנחנו מאמינים ששווה לו לנסות, כי הניסוי והתאייה הזאת יכולות לרומם אותו ולשים אותו במקום הרבה יותר גבוה. ולרוב, כל מי שמנסה לקום ב9 בבוקר, ויש לו משמעות, והוא אוהב להגיע לאיפה שהוא אוהב להגיע, בעבודה, הוא יקום, וזה לא מחקרים, זה משהו שאנחנו רואים ביום יום. זה, ופוגשים את זה, וזה משמעותי מאוד.
טוב, יפה. אז עכשיו, אתה רוצה משהו עוד, ישראל?
רק לחזק את ה...
תאר לך שהייתי מביא פה את כל המדרכים של בית חם, איזה 43 מדרכים לפאנל, כל אחד רוצה להגיד משהו, אנחנו צריכים לעשות תוכנית של כמה ימים שלמים.
רק לחזק את מה שאלי אמר, אני חושב שהיכולת שלנו לאפשר לו גם להיכשל ולא להצליח, זה גם חלק מהשיקום.
אז גנבת לי בדיוק את מה שאני רציתי לשאול. אז ככה, אז אני כבר גיליתי ששיקום של בית זה מערכת חשמל, צבע, אינסטלציה, ריצוף, נגרות, וגיליתי ששיקום של בן אדם זה אהבה, כמו שאותה גברת שאלת על הקו אמרה, מקצועיות כמובן, הרבה מאוד אמונה בבן אדם, הרבה מאוד לא לרחם עליו, אלא לדרוש ממנו, כן? מה עוד יש שם? איזה עוד רכיבים יש בדבר הזה שנקרא לשקם בן אדם, נפגע נפש?
אני חושב העברה...
אל תריבו, יש זמן לכולם.
אני חושב להעביר את האחריות לבן אדם. החיים הם שלך, אנחנו לצדך.
בוא, אני שומע את עצמי עכשיו מדבר עם הילדים שלי.
שיקום זה שיקום.
אין מה לעשות, גם חינוך זה שיקום.
בכל מה שתעשה, אנחנו נהיה לצדך. גם אם תרצה לעשות משהו שהוא עזוי, אנחנו נהיה לצדך. וכשאנחנו אומרים לו, אנחנו נהיה שם, אז אנחנו מאמינים בו, אבל הרעיון זה העברת האחריות.
זה גם סניף של הרחמים, נכון? כאילו שמרחמים על בן אדם, אז לוקחים לו את האחריות ועוטפים אותו, ואחד מהסניפים או מהענפים של... לא לרחם על בן אדם, זה גם להעביר לו את האחריות ולהגיד לו, תשמע, אדוני, מספיק עם המשחקים, אתה רוצה להמשיך לפקוד ולעשות נבח, ואתה מסכן, וכולם מרחמים עליך ופוצי מוצי, תודה רבה. לא אצלנו, לא בבית ספרנו, כי אם אתה רוצה באמת להשתקם ולא לקבל בייביסיטר, כמו בהרבה מקומות אחרים, אז זה דורש ממך לקבל אחריות.
אני חושב שזה גם כשאני יושב ומתמודד ואומר לי, תחפש, הוא מתקשר אליי, לא נגיד שאנחנו חושבים, הוא אומר לי, תחפש לי עבודה, אני אומר לו, אני לא מחפש לך, אנחנו מחפשים ביחד, העבודה היא שלך, ואנחנו עוברים ביחד, וזה שלך, ואני לא עושה את זה עבורך, אנחנו עושים את זה ביחד, אני לצדך. זה בעצם משנה קצת את התפיסה, אני מחזיק ממך, אני חושב שאתה יכול לנהל את הדברים, ותשים את עצמך במקום קצת יותר גבוה.
יפה, אז זאת אומרת שאנחנו כבר מגילינו כמעט את כל הסודות של שיקום. מה עוד? יש עוד רכיבים בשיקום? משהו שהקהל צריך לדעת? כי אתה יודע, להפות עוגה את אחד הרכיבים להחסיר, זה לא יוצא עוגה שלמה.
מה יישאר לנו?
אל תדאג. אם אנחנו נעזור לציבור, והיה זה שכרנו.
אני חושב שצריך הרבה סבלנות. סבלנות זה...
הנה, אני כתבתי את זה פה.
כי בעצם... אנשים שיש להם קשיים כאלה, אז הסביבה לא סבלנית כלפיהם, ואתה יכול לראות אפילו בתוך הבית חולים, שאדם מבקש משהו, אז מיד משכים את זה לבעיה שלו, ולא חושבים בעצם שיש פה בן אדם שמבקש משהו, כי הוא צריך את זה בצורה טבעית, כמו כל אדם שנמצא בבית חולים.
כי שוב לא רואים את הבן אדם, אלא את המחלה שלו, נו, אז היה המשוגע שבו מבקש עכשיו.
יש לי אפיזוד, יש לי משתקם, שחסך כסף בצד, ופתח מרפאת שיניים. בוודאי מרפאת שיניים הוא לא רופא, אבל הוא שכר רופא ושכר זה, וקרה איזושהי דרדרות במצב, הוא הגיע לבית חולים, והוא מספר שיש לו מרפאת שיניים.
אמרו סכיזופרן.
ישר בסגורה.
סכיזופרן, כן.
הוא אומר, אבל יש לי. אמרו לו, כן, כן, בסדר, שמענו.
כן.
שמענו.
יש הרבה אנשים שאמרו לנו שיש להם מרפאת שיניים.
כן.
טוב, עכשיו בוא נגיע לאיזשהו חלק שהוא, ככה באמת אנחנו כבר בסוף התוכנית, ואני רוצה להגיע לאיזשהו חלק של, למעשה, בלי שאני אגיד את זה, מי ששומע את השידור הזה, מבין שבית חם יצר מערכת שיקום, המציא, פיתח שיטה שמשקמת אנשים על ידי מתן הזדמנות, מתן אהבה, מתן אמונה, לקיחת רחמים, מתן אחריות. כל המרכיבים שדיברנו פה, בית חם יצר אותם, ובית חם עשה אותם. זה משהו שהוא... גם כלפיכם העובדים הנאמנים שלי, זה חשוב שתדעו שאתם יצרתם יצירה שלא שייך לאף אחד אלא לכם, כי אתם עשיתם אותה ואתם גידלתם אותה, כמובן ברוח המפקד של הרב שמואל והרב יורם, שהביאו את האמונה הזאת והדביקו את השיטה הזאת של להאמין באנשים, כי יש גם, אתה יודע, אני רואה גם מקומות אחרים שעוסקים בשיקום, אבל המרכיב הזה כל כך חסר, שלקחת אנשים שיכולים להאמין, לקחת אנשים שיש להם את הסבלנות לראות את הבן אדם בגובה העיניים, ולא כאילו, אוקיי, אז אני המטפל שלך, ואתה שם איזה דשק קצוץ, ואני מכתיב לך, ואתה שומע לי, אלא עושים את העבודה באמת באמונה ובהרמוניה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, שוב שאלה, שלושתכם, מה אתם רואים שקרה לקהילה המשקמת? כי אני תמיד אומר, אין מלך בלא עם, כי אם מלך עם אז אין משמעות למלוכה שלך, ואין שיקום בקהילה בלי קהילה. מה קרה לקהילה? איך הקהילה קיבלה את זה? בבקשה, יורם.
מאז ועד היום, קודם כל, כל הסטיגמטיות וכל ההסתכלות, גם של מעסיקים וגם של קהילה, או כל שאר הדברים, השתנו לגמרי. התהליך הזה קרה לאט לאט בשנים האחרונות, אני חושב, מאז שבית חם פתח בזכותך רבריה את המרפאות, נתן את כל הנושא הזה בצורה הרבה יותר פתוחה לאנשים, אז לא רק הטיפול, גם בתעסוקה זה התחיל להיות מצב שבו מעסיקים מאוד משתדלים ומקבלים משתקמים בתעסוקה לכל מיני רמות.
תמשיך.
חיים. אתה יכול להמשיך, ישראל.
אני רוצה רק להגיד שהיום, במצבנו בבית חם, יש הרבה מאוד מעסיקים שבכלל לא יודעים שהמועסק שלהם מתמודד נפגע נפש.
אבל אני מדבר לא שהוא יודע, אני הפוך. אני רוצה כשהוא כן יודע. כמה רתיעה, בואו תגידו לי, כמה רתיעה עדיין יש לבן אדם מלהעסיק אדם נפגע נפש באמירה כאילו, מה? אני אעסיק חולה נפש אצלי? זה קיים עוד היום? אתם פשוט בשטח, אני לא.
אני עובד עם עסק די גדול במגזר החרדי, שמעסיק לנו לא מעט עובדים מבית חם. העובד הראשון שהבאתי זה לפני כמעט 3.5 שנים, עובד ראשון, מאז היו עוד רבות עובדים, הרבה עובדים שעברו אצלו, ובכל פעם שאני מביא עובד, היה לו עדיין ככה את הסטיגמה, רגע, איזה תפקיד ניתן לו, ככה עם קצת חשש. היום המנהל כוח אדם אומר לי, אני רוצה עובדים רק של בית חם. תן לי עובדים, הם מסורים, נאמנים, ישרים, אגונים, שקטים, עושים את העבודה בצורה הכי מסורה שיש. וכשאני שומע את זה, אני חושב שיש פה כבר שינוי בקהילה.
מה זה, 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 זה ניצחון אדיר.
גם אצלנו.
אני זוכר את המשפט שאחד המעסיקים אמר לי באופן אישי. אומר לי, תראה, כל בן אדם רגיל שאני לוקח, כל עובד שלי יום אחד נהיה בוס שלי. נותן לי עצות, אומר לי, תעשה ככה, לא תעשה ככה, עסק ככה, בגלל שאתה לא נראה ככה. אומר לי, שאני מקבל אנשים שלכם, אני מקבל אנשים שבאים נטו לעבוד. אנשים שמבינים שהעבודה אצלם זה בריאות. אנשים שבאים לעבודה והם לא עושים לי טובה, הם עושים לעצמם טובה. והוא אומר לי, זה מה שאני מחפש. אני מחפש אנשים שבאים... בדיוק, שיודעים להעריך ובאים לעבוד ובאים עם כזאת נכונות. הוא אומר שאני מקבל עובד רגיל, עובד אצלי שבוע אחרי שבוע, לא בא לו, הוא נותן לי עצות, מבקש העלאות, כאילו הוא עושה לי טובה שהוא בא לעבודה, אז אל תבוא, לך. והעובדים שלך, הוא אומר לי, העובדים של בית חם, זה אנשים שכל כך רוצים לבוא לעבודה. יפה, אז זה ככה עוד היבט באמת של מה שבית חם הצליח לעשות בקהילה, והאמת היא שאנחנו מנסים בתוך שעתיים לקמפרס, לקווץ' כל כך, תהליך כל כך ארוך שקרה, אפילו מההכרה של הרב שמואל והרב יורם, שמייסדי בית חם, במציאות הזאת של להאמין באנשים. אני מאמין שבדרך יורם היו לך וגם לאבא וגם לכל מי שעובד בשיקום, אתה יודע, מחשבות באמת כמה אפשר להאמין, ויש לו סיכוי ואין לו סיכוי, והוא ככה והוא ככה, כי באמת צריך המון סבלנות ועצבים של ברזל, בשביל להדביק בן אדם באמונה, שהוא עצמו לא מאמין בה. וזה דבר שהוא קשה. אבל אני חושב שזאת המערכת שיקום של בית חם, שבית חם הצליח לעשות, והישר כוח מגיע ברור קודם כל לבורא עולם, כי אם אין הצלחה ממנו, אז אין לנו סייעתא דשמיא בכלל. אבל כמובן, ליופי הנפשי של המייסדים של בית חם, אני רוצה רק לומר, ככה לקראת סיום, עוד משהו קטן, קראנו פרשת שבוע, שמשה רבינו ענב מכל אדמה שעל פני האדמה. אומר רשי, על המילה ענב, שפל וסבלן. זאת אומרת שבן אדם שהוא ענב, מה שמבטא אותו זה, שהוא שפל בני עצמו, והוא רואה את כל בן אדם, את הערך של הבן אדם שעומד מולו כערך מעליו, וגם שהוא סבלן, שהוא מוכן לסבול כל דבר. אני חושב שהתכונות, היופי הנפשי הזה של המייסדים של בית חם, שהם הביאו לתוך בית חם את התרבות הזאת של הגובה העיניים, של האמונה בבן אדם, של הלא לוותר על שום בן אדם, אני חושב שאלה היו הדברים המאוד יפים, שבית חם הצליח להביא לעולם כיצירה. ולכן ההצלחה, מפה ההצלחה הגדולה של בית חם בנושא של שיקום, מה שיש ברור כל מיני אנשים שהיום מנסים לחכות, מנסים לעשות כל מיני מערכות שיקום, איך אמרה אותה מתמודדת אלמונית, יש המון אנשים שמנסים היום לעשות שיקום ולייחס כל מיני הצלחות לעצמם, אבל השיקום האמיתי הוא שיקום של בית חם, כי הוא הביא המון מקצועיות, אהבה ואת כל התכונות האלה לתוך מערכת השיקום, והתודה כולה צריכה להיות לכם, האנשים שמזהים והולכים ב-38 ו-40 מעלות לחפש עבודות לאנשים, ללוות אנשים, ליפול איתם, לפקוט איתם, לקום איתם, לישון איתם, להתעורר איתם, ועל כך בוודאי תודה רבה גדולה לכם. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לסיים, אפילו אין לי את האפשרות לתת לכל אחד מילת סיום, אז אני רוצה מאוד להודות לרב דוד קליגר. רב דוד, שנים רבות, יפות, באהבה גדולה, עם כל בני המשפחה היקרה שלך. רב אישי פופובסקי, תודה גם לך, ובעזרת השם מאזינים יקרים, שבוע הבא תהיה תוכנית מוקלטת, אבל בעזרת השם, שבוע אחר כך, אני אהיה פה ליום אחד, יום ראשון, בשביל לתת את השידור, ואז שוב ביום שני, אטוס לי ברחבי העולם, להביא עוד כסף של לעזור לעוד אנשים. לכולכם ליל מנוחה.
לילה כל לבן שעוטף את השדות, שמחה בלב גוברת, מתבודד עם מחשבות, הלב שכה נחשף מבקש להתעלות כאן. תמונות מן הילדות שוב חולפות אל מול פניי, איך גשם מטפטף בחלון ביתי הקט, שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מהלב, זה
בא
ממתיקים את התפילה, ועוד עלי אופרח שמקשיב אל התחינה, מרגיש ששום דבר לא חזק מן הבדידות עכשיו. מתי יבוא שלום? אני שואל את אלוקיי, מרגיש כמו בלהב מנגב את דימותיי, קורא בקול גדול,
גדול,
הוא ישמע אותי עכשיו. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מהלב, זה בא כשקורא, מדברים אולי אני כל כך שונה, ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה, זה בא מהלב, זה בא כשכואב. מרגיש את העוצמה שבחייך הכל משתנה,
איך הכל משתנה,
הרגשה של רוח,
הרגשה של רוח,
כבר פועמת כאן,
פועמת כאן,
ואיך שמעתה